א', ואנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש מסילת ישרים, ואנחנו הגענו לפרק כף הנקרא במשקל החסידות, ופחות או יותר קראנו אפילו קצת יותר מחציו, ככה נראה לי. אז מה זה משקל החסידות? זה סוג של זהירות המתלווה למידת החסידות. מה זה מידת החסידות? זה לעשות יותר, נכון? חסידות, לפי החוק, לפי הצדקות אתה מחויב וכך וכך, אבל אפשר לעשות יותר. היותר נקרא חסידות. עכשיו, יש סכנה, כשאתה עושה יותר, אז אתה עלול גם לפגוע. זאת אומרת, דבר שהוא עיקר הדין, אין מה לעשות, אין עצה ואין תבונה נגד השם. מה שהדין, הדין. יגידו עליך מה שיגידו, אין מה לעשות. אבל לגבי חסידות לעומת זה, אדם צריך לשקול מה הנזקים העלולים לצמוח ממידת החסידות, ואם ישנם נזקים, אז הוא צריך להימנע ממידת חסידות. לעומת זה, ולפעמים גם צריך, אדרבה, החסידות תהיה שלא לעשות חסידות. אז יש פה כמה סכנות. הנה, למשל, הגענו ל... הנה חייב האדם לשמור, נכון? זה באמצע הפרק, יש פסקה שמתחילה ב הנה חייב האדם לשמור כל המצוות בכל דקדוקיהן. לפני מי שיהיה ולא יירא ולא יבוש. נכון? זה הלכה, גם השולחן ערוך. לא יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת השם. וכן הוא אומר, ואדברה בעדותיך נגד מלאכים, ולא אבוש. שדוד המלך היה, הרי פוגש מלאכים. מלך פוגש מלאכים. על מה מדברים מלאכים? מדברים על פוליטיקה וגם על שטויות. ואילו דוד היה מדבר בדברי תורה. ואדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא אבוש. זה היה נראה לכאורה לא מתאים, שמלך של ממלכה גדולה ידבר בדברי תורה. הוא אומר, לא, אדרבה, כך צריך לעשות. וכן שנינו, הווה עז כנמר, וקל כנשר, רץ כצבים, וגיבור כארי, לעשות צון אביך שבשמיים. זאת אומרת שאדם צריך להיות עם עזות פנים מסוימת, עם עזות מצח, כי אם לא כן, איך יעסוק בעבודת השם? אמנם גם בזה צריך חילוק והבחנה. כי כל זה נאמר על גופי המצוות שחייבים אנחנו בהם חובה גמורה, שבהם ישים פניו ככה למיש. אך יש איזה תוספות חסידות, שאם יעשה אותם האדם לפני המונעם, ישחקו עליו והתלוצצו. ונמצאו חוטאים ונענשים על ידו. והוא יכול להניח מלעשות את הדברים ההם, כי אינם חובה מוחלטת. הנה דבר כזה, ודאי שיותר הגון הוא לחסיד שיניחהו, מי שיעשהו, והוא מה שאמר הכתוב, והצניע לכת עם אלוהיך. הפעם יצא לי לדבר עם אדם, עם משפחה חסידית מכובדת, מחשובות המשפחות של החסידים, וראיתי אותו, את אותו יהודי, צדיק, הכל, אמרתי לו, מדוע, הרי היום שבת, מדוע אינך שם שטריימל כמנהג אבותיך? אמר, מפני שזה מרחיק אנשים. כלומר, למרות שהיה מן הראוי, אכן זאת מידת חסידות הנהוגה במשפחה שלו מדור לדור, 15 דורות, שבשבת לובשים שטריימל, אמר, כן, אבל זה מרחיק אנשים, לכן אני לא שם. הוא גר בארץ, ירושלים. אתה רוצה את הכתובת המדויקת? אני יכול להגיד לך. כן, כן, אז הוא אומר, זה מרחיק. כיוון שזה מרחיק, לא שם. אז תגיד, אז מה מידת חסידות? כן, אז החסידות היא דווקא שלא לנהוג במידת החסידות שלו. כי זה לא עיקר הדין, הרי אפשר גם בלי, כן, מה אתה אומר? חלמיש. חלמיש זה סלע. שאדם, כתוב, שמתי פניי כחלמיש, ועדה כי לא אבוש. האדם הוא אז פנים. זה גם השנוררים, יודעים, צריך אור של פיל לבקש כסף. אז זה נקרא, שמתי פניי כחלמיש. אז גם פה תוספות חסידות, שאדם ראוי שיניח. למשל, יש שאדם מקפיד, אני יודע איזה מידות חסידות יש, הרבה מידות חסידות. שאדם כמידת חסידות מוציא ציציות. שעצת ציציות יבלטו בחוץ. מיד חסידות. ואם זה יגרום למריבה, וזה יגרום להרחקה, אז שלא יעשה. כמעשה באדם אחד שלמד במכון מאיר, צדיק, ובא להתחתן, אמרה לו ארוסתו, או אני או הזקן. הלך לרב מרדכי אליהו. אמר הרב אליהו, אני אוסר עליך לגדל זקן. במשך שנה, ואחרי שנה נדון. אחרי שנה, חזר לרב אליהו. אמר, אני אוסר עליך עוד. רק אחרי כמה שנים, תראה לו לשים זקן. אמר לו, הרי זה שאתה לא מגלח, זה מידת חסידות, הרי אתה יכול להשתמש במכונה. אבל, ואהבת לרעך כמוך, זה דאורייתא. שלום בית, דאורייתא. אז אתה, אני אוסר עליך לגדל זקן. זה לא שהרב אליהו לא ידע מה הערך של גידול זקן. אז אנשים לפעמים עושים שטויות, חושבים שהם צדיקים גדולים, ואינם יודעים שבזה שהם נוהגים מדת חסידות, הם פוגעים באחרים. אז זה מה שאומר כאן. אך יש איזה תוספות חסידות, שאם יעשה אותם האדם לפני המון העם, ישחקו עליו יתלוצצו, ונמצאו חוטאים ונענשים על ידו, והוא יכול להניח מלעשות את הדברים ההם, כי אינם חובה מוחלטת. הנה דבר כזה, ודאי שיותר הגון לחסיד שיניחהו, מי שיעשהו. והוא מה שאמר הכתוב, והצנע לכת עם אלוהיך. לפעמים גם אדם ראוי לו להסתיר את חסידותו. למשל תענית, אדם מתענה כדי לכפר על עבירות. טוב, קודם כל זה שיש לו עבירות, אז זה לא צדקות גדולה, זה לא כבוד גדול. ואם אדם אומר, שאני עושה תעניות, כן? חוץ זה שאתה מבזה את עצמך. אבל מה זה הגאווה הזאת של תענית? אומרים שאדם שמגלה את זה שהוא מתענה, נענש על כך. נענש. גם על צדקות, הוא אומר, אני תרמתי מיליון דולר לזה. תשתוק, למה אתה צריך שכולם ידעו שאתה תרמת? צריך שלא ידעו. זה המבחן האמיתי. וכמה חסידים גדולים הניחו ממנהגי חסידותם, בהיותם בין המון העם, משום דמחזה כיוהרה, כי זה נראה כגאווה. כללו של דבר, כל מה שהוא עיקרי במצווה יעשהו לפני כל מלאים, ומה שאינו עיקרי והוא גורם שחוק ועיתול, לא יעשהו. טוב. זה דבר שהרבה פעמים מבעלי תשובה קשה לעמוד בו. יש יצר הרע של צדקות, של צדקות יתרה. למשל, היום חושבים שזה צדקות לא לאכול אצל מישהו. אני לא אוכל אצלך, אני יותר צדיק. ומה עם הפגיעה שאתה פוגע באדם, שאתה הלבנת פניו, ועוד כמה איסורים ומחלוקת שאתה מביא על ידי כך?
איך מסבירים?
מה? איך מסבירים? זה יצר הרע.
אי אפשר לעבור.
מה?
אומר את זה לבן אדם,
השערה
אומר.
אז זה כתוב כאן במציאת ישרים. למה תגיד, לא מגיעים עד פרק כף. מגיעים עד פרק י"ט, פרק כף כבר קשה, כן? לא, אבל זה מציאת ישרים מפורש, מה אני יכול לעשות? כן. מה? יצר הרע יש הרבה דברים. זה יצר הרע של הרעות צדיק. כמו שמספרים על אחד הצדיקים הגדולים שהיה גוסס. שאלו אותו, רבנו, האם יצר הרע עדיין מפתה אותך במצב זה? אמר, בוודאי, הוא מפתה אותי שאני אדאג לזה שתצא נשמתי באחד. כשאני אגיד שמה ישראל, השם אלו השם אחד, אז שאז תצא נשמתי. כן, זה יצר הרע. כן, כי הוא רוצה להראות איזה צדיק שיצא נשמתו באחד. טוב, הרי אין מצווה שתצא נשמתו באחד. מותר לעשות קריאת שמה ולהמשיך לחיות עוד כמה דקות. בסדר.
אבל כולם
מחכים כדי. כן. הפסק. כן. כאותו בחור שבא מחבל, כן, כדי הוא אומר, אללה הוא אכבר, עם סכין. אז הוא רואה שהוא במצב זהו, הלך עליו, מברך, אשר, ברוך, יש ברכה שמברכים כשהולכים למות על קידוש השם, אשר כשאנו מצוותיו וציוונו לקדש את שמו ברבים, ואז המחבל נבהל, רואה בן אדם מברר ברכה, נבהל בו, כן. טוב. נמצאת הלמד שהבא להתחסד חסידות אמיתית. אני זוכר פעם היה איזה מקרה של איזה בחור למד באיזה ישיבה לבעלי תשובה שאני מכיר, אז הוא סירב לעלות לאוטובוס למה? כי היו שתי בנות, אחת מימין, אחת משמאל, לא לעבור בשתי נשים. עשה מזה סקנדל, רצה שיעברו, לא הסכימו, ירד מהאוטובוס, כעס מאוד וכו'. אז כמה איסורים יש פה שהוא עבר עליהם בצורה ברורה, בגלל שהוא רצה להקפיד על איזה מידת חסידות. טוב, נמצאת הלמד, אבל אולי נספר לכם סיפור הידוע, אני חושב שסיפרתי את זה על רבי שלמה זלמן אוירבך, שהוא ישב באוטובוס, ובא אישה, כן, דיברנו על זה, נכון? מה? לא מכיר, אבל הנה, הוא היה בשואה. אתה מוכל? אני יכול לספר? טוב, אישה לא צנועה כל כך, היא התיישבה לידו, אז יש כמה אפשרויות, או שיקום והתיישב במקום אחר, זה פוגע בה. או שיגיד לה לקום, זה ממש לא יפה. מה עשה? קם ועשה כאילו שזאת התחנה שהוא צריך לרדת אליה ממילא, ירד לקח את האוטובוס הבא. אתה מוכן לשלם, אה? טוב, זה משהו אחר. טוב, שלום, ומה בדבר הלכות משונות שבחסידות, כמו הוצאת שבת ביום שלישי וכו'. כיצד החסידות משנה את ההלכה? האין הזה בל תוסיפו וכו', או לא תתגודדו בתודה. אין דבר כזה חסידות שמוציאה שבת ביום שלישי, אלא אם מישהו נמשכה לו השבת עד יום שלישי, אז ההלכה היא שעושה הבדלה, אז אני לא מתבייש בכלל. זה לא נגד הדין. מה הרב חושב על הבד"ץ הדתי-לאומי החדש והיכולת לאכול אצל אחרים? בהקשר למידת החסידות שהרב דיבר עליה, אני לא יודע מה זה הבד"ץ הדתי-לאומי החדש. לא יודע מה זה. לא שמעתי. אבל יש איסור לא תתגודדו. אסור לעשות אגודות אגודות. הקמת שני בתי דינים בעיר אחת. הרמב"ם כותב את זה בהלכות עבודה זרה שזה אסור. כן? אז כנראה שצריך להיזהר מאוד בדבר הזה. כן? עכשיו, לא לאכול אצל אחרים, זה מאוד בעייתי לא לאכול אצל מישהו, אתה פוגע בו. אלא מה, אתה אומר, אבל הוא לא מקפיד על זה ועל זה. אז מכאן שאתה צריך להיות תלמיד חכם גדול, ולדעת מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. מעשה בהרב מרדכי אליהו, שהיה, היו לו הרבה מאוד מידות חסידות בהלכה וכו'. פעם אחת התארח אצל אחד מתלמידיו בשבת. אמרה לו אשתו הרבנית, הרי אתה, כידוע, לא סומך על הפלטה החשמלית הרגילה. אתה לא סומך. והנה, אתה יודע שאצל תלמידך, הוא מניח את הדברים על הפלטה החשמלית של שבת, שאתה לא סומך עליה. מה יהיה? אמר לה, אני אוכל מה שאוכלים. טוב, לא מתווכחים. מגיעים לאכול בשבת, עושים קידוש, המוציא, ופתאום בא לת הבית. אומרת, שיחה כבוד הרב, הפלטה קפצה, האוכל קר. בסדר. אז זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתחשב בצדיק. כן? מתחשב בו, אבל לא באופן שיבזה את השני. טוב. כן.
בסדר, אני רוצה אולי להעביר משהו. אם האדם שאנחנו אומרים לבוא אצלו, הוא לא יודע, הוא לא שומר. אין לנו מסתר...
בסדר, מה זה הוא לא יודע, הוא לא שומע? תן לי דוגמה, מה הוא מביא לך? בשבת? יום חול, יום חול, נגיד, אתה בא אליו, נו. כן, מה? הביא לך סיר עם אורז ובשר. אתה יכול להגיד, יש לי קלקול קבע.
מה להגיד?
תגיד שיש לך קלקול קבע, זה מותר.
להימנע מזה? אפשר להימנע.
תגיד שיש לך קלקול קבע, מה הבעיה? עכשיו, מה זאת אומרת שהוא מביא לך אורז ובשר? זאת אומרת, זה אורז שבו יש תערובת תולעים ובשר של סוס? לא, אלא מה זה? תסביר לי, מה הבעיה?
בשר לא כשר.
באיזה מובן הוא לא כשר?
לא נקנה
ממקום בעל תעודת כשרות. אלא מה? הוא הלך וקנה מהכפר הערבי הסמוך.
מוכרים בשופרסל בשר שלא מומלח.
מוכרים בשר שלא הומלח, לא ירוכשר. זה הרבה יותר יקר.
רוב האנשים לא יודעים איך.
מה? בדרך כלל, הבשר שהם מוכרים ברוב המקומות הוא בשר שירוכשר והומלח.
הם פשוט מוכרים בשר.
אתה ראית דבר כזה?
ראיתי.
כן?
פעם יש בשר בגנפי
נשארים. כן?
כתוב עליו מדקה, לא הוכשר ולא...
ובישלו את זה. טוב, אז באמת במקרה הזה יש לך בעיה, אתה לא יכול לאכול. אבל מה? אז אתה יכול להגיד שיש לך כאב בטן. בסדר? ושאתה לא יכול להכניס שום דבר לפה. אז מה, תישאר רעב? כן, תישאר רעב, מה יש? זה לא שווה בשביל לא להלבין פנים של מישהו. כן.
הרי שאלה, אנחנו קוראים הרצינית בין גויים ליהודים, נכון?
בין גוי ליהודי. כן, כל מה שאתה יכול להחמיר בבישול גוי, תחמיר. כל מה שאתה יכול להקל בבישול יהודי, תקל.
מותר לקבל מגוי כוס מים?
האם מותר לקבל מגוי כוס מים? תלוי. סתם ככה מותר. אבל תלוי מה הוא רוצה לעשות עם הכוס מים הזאת. הוא רוצה לקרב את דעתך אליו וכדומה, אז תשקול. אז מותר לקבל כוס מים. יש הלכות בישולי גויים, נכון? כן. טוב, איפה היינו? נמצאת ללמד. ארי, יש פה גם השאלות. מדובר בוודת אורות אליהו בראשות הרב שמואל אליהו והרב שיינברג. לא מכיר, לא בדקתי, לא יודע. נמצאת ללמד. מה? שהבא להתחסד חסידות אמיתי. צריך שישקול כל מעשיו לפי התולדות הנמשכות מהם ולפי התנאים המתלווים להם. לא רק עצם המעשה, אלא מה תהיה התוצאה של המעשה. למשל, היה מקרה בשנת תו רש עין. תו רש עין בגוית זה יוצא 1910. 1910. תו רש עין. זה הייתה שנת שמיטה. היה ויכוח שהיה כבר התחיל במאה ה-19, אבל זה המשיך אחר כך בימי הרב קוק. האם אפשר לעקוף את איסורי שמיטה על ידי מכירת קרקעות פיקטיבית בעצם לערבים או לא? הרב קוק היה בין המתירים והיו רבנים שאסרו. אז אין בעיה, אלה אוסרים, אלה מתירים, הרב קוק מתיר, הם אוסרים. פתאום נודע לרב קוק שהאוסרים קונים תוצרת חקלאית מגויים. הרב קוק יוצא מן הכלים שלו, אומר, איזה מין חילול השם זה? איזה היתר יש לכם לעשות דבר כזה? הוא כותב אל הרבנים. הוא אומר, אמנם אתם לא סומכים על היתר המכירה, אבל מי יתיר לכם לפרנס גויים? על חשבון אחינו המתיישבים. אם אתם רוצים להחמיר, אז מי שחקלאי שיחמיר, אבל שהצרכן יחמיר, איפה מצאנו דבר כזה? ככה הוא כותב להם שמה, הוא אומר, אין ביטול יראת שמיים גדול מזה. טוב. לא, זה מה שהוא כתב באיגרת שהוא שולח אל הרבנים בירושלים שהתחילו לקנות מן הערבים. הוא אומר, זה שאתם מחמירים, אני מבין, מי צריך להחמיר? החקלאי. מי שלא רוצה לסמוך על היתר המכירה, כל הכבוד, אומר הרב קוק. לא, זה לא כלום. כן? אני גם ראיתי את המכתב שהם ענו בחזרה. אבל זה לא משנה, הוא אומר את האמת. הוא אומר, אתה רוצה להחמיר בשמיטה, הכוונה, אם אתה חקלאי ואתה לא רוצה למכור את השדה שלך לערבי כדי לעקוף את היתר, לעקוף את האיסור, בבקשה, קדוש יאמר לך, כי זה טוב באמת להחמיר בדבר הזה. אבל שהצרכן יחמיר, אז בעצם זה פשע. זה על חשבון היהודי. מי יתיר לעשות דבר על חשבון היהודי?
לקנות
תפוח
מהערבי זה בעיה, ולמכור לו שדה של דונה.
נכון. לקנות תפוח מן הערבי זה בעיה, כי אתה מפרנס אותו. למכור לו דונם שלם לשם הערמה על איסור שמיטה, זה בסדר. נכון. זה בדיוק העניין. שאנחנו צריכים לשקול את המעשה מצד תולדותה ולא רק מצד עצמו גם. טוב, הלאה. לכן אומר, לפי התנאים המתלווים להם, לפי העת, לפי החברה, לפי הנושא ולפי המקום. אולי אם אני אמצא את זה בזריזות, זה שווה לראות את זה. לא, אני לא רוצה את זה כעת, אבל הנה זה, כן. באיגרת שינתת זין. עתי תרעד. העת שלא רועדת. עת זה כלי שהיו משתמשים בו פעם כדי לכתוב. אולי פשוט, אולי כולם יודעים. כן? פעם היו משתמשים באיזה מין דבר כזה ארוך, קולמוס, וגם לפעמים גם עם מילוי, היה כדי לכתוב. עתי תרעד בידי למעשה הנבלה אשר נעשתה כעת לאחינו יושבי המושבות. כי אחרי אשר הוחזק הדבר עד כה שלא ליתן הכשר לגויים, כדי שלא לדחוק את רגלי ישראל המדוקאים ומיוגעים בעוניים, ועיניהם תלויות למחייתם על ידי פדיון הענבים, הנה, עתה, אחרי אשר נגמר העניין בדבר סכסוך שאלת השמיטה, שכל עיקרה באה לטובת אחינו בני המושבות, נמצאו חותרי מחתרת אשר יעצו בסתר לקנות דווקא מהגויים, ולהרים קרן צרנו, השוחקים על משבטנו, איך שאנחנו בעצמנו רודפים את אחינו בני בריתנו אי שמיים. אין לשער, תראו, זה הרב קוק היה אדם מאוד זהיר בלשונו, אבל תראו מה שהוא אומר, אין לשער גודל החרפה וחילול השם ועוצם הרשעה שיש בזה. דמי לבבי כסיר ירתחו וכאבי עד לשמיים מגיע מהמצב היום הזה, מהנפילה של תורה ויראת שמיים אמיתית שיש בעניין זה. זה חריף.
נדיר, נדיר.
נכון, נדיר, אבל זה כל הביטוי, לא יודע, יותר חריף מזה אני לא הצלחתי למצוא. ירנה כבוד גאונו לתקן את המעוות כפי היכולת. אחר כך הוא מוסיף, יש למודעי כי חשש גדול מצד אורלה וכלי הכרם יש בקרמי הגויים בשנים הללו, יותר ממה שהיה בימים הקדמונים, והרי אנחנו מוחזקים להשגיח על קרמי אחינו בשמירה והשגחה מעולה, ואיך זה עתה תהפך השורה שניקח משל גויים הבלתי מושגחים רק כדי לרדוף עד הנפש את אחינו בשרנו. והנני בזה ידידו עוז דורש שלום תורתו באהבה רבה. טוב, יש פה כמה ירות. שלום, מה פירוש שהרב לא שמח על הפלטה של שבת? ואילו הלכה אחת בישראל, ואם נפסק שמותר, אז מותר להבדיל מכרים שכל אחד פוסק לעצמו. זאת אומרת, אבל הוא פסק אחרת. זאת אומרת, יש הלכה אחת. הסנהדרין ישבה והחליטה אם הפלטה כשרה או לא? לא, יש מי שהתיר, יש מי שעושה. הרב אליהו, מאה עשרים, מה יש? בסייעתא דשמיא, שלום כבוד הרב, מה הבעיה בפלטה בשבת לפי הרב מרדכי אליהו? לגבי כשרות, פרסמו צולם מסעית מתוך ציר רכבים שהגיע מהשטחים עם דופן כפולה ומצאו בה 4 טון בשר של פרות, וזה יועד למרקולים והמסעדות בירושלים. רק רגע, הבעיה בפלטה של שבת לפי הרב מרדכי אליהו שהוא דן את זה כאש גלויה. טען שזה כמו אש גלויה ויש בזה גם איסור הטמנה, ולכן הוא לא סומך על הפלטה של שבת. מה?
כי זה לא מדעת חסידות.
לפי דעתו זה עיקר הדין. אבל הוא דאג במידת חסידות שלא לבייש את המערך ששמח על הדעה המתירה. הרי הוא יודע שזו מחלוקת בינו לבין רבנים אחרים. יש רבנים המתירים והוא הרבנים האוסרים. לכן הוא מעיקר הדין, מבחינתו, לא אוכל.
אז מה עושה?
אבל מה שהוא עושה, הוא לא רצה לבזות. אז הוא אמר לי, אשתו, אל תדאגי, יהיה בסדר. יש לו רוח הקודש, הוא יודע שיהיה בסדר, שהפלטה תקפוץ, שהחשמל יקפוץ. כן. עכשיו לגבי המסעית שצולמה, כן, זה מצער מאוד. כן. בסייעתא דשמיא המשך. ומקומות שהמשגיח מגיע פעם בחודש, נתקלתי באופן אישי בדבר כזה. כמובן שיש חשש כבד מה נמכר שם בדיוק, ולכן מי שמודעים לך מבחינתם זו לא חסידות להקפיד על כשרות מהודרת אלא הקטנת הספק. סליחה, מה שנאמר כאן הוא בורות מוחלטת בהלכה. לפי ההלכה, אני מדבר על עיקר הדין, מותר לסמוך על מקום שבו המשגיח מגיע פעם בחודש, בתנאי שלא יודעים מתי הוא מגיע. זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך. שאפילו הגוי, כיוון שהיהודי נכנס ויוצא מתי שהוא רוצה, אז הגוי תמיד חושש, ככה ההלכה, שאנחנו מדענים את הגוי כמי שחושש שמה יבוא היהודי, ולכן הוא לא חשוד. בסדר? אז זה עיקר הדין. אני לא אומר שלא ראוי לעשות יותר, להחמיר יותר וכדומה, אבל להגיד שזה עיקר הדין, זה בורות בהלכה. טוב, אז איפה היינו? נמצאת על המת, שבא, מה?
איפה זה המקור שהרב קוק שבו?
איגרת שינטת זין, שטז, שינטת זין. כן. נמצאת הלמד שהבא להתחסד, חסידות אמיתית, צריך שישקול כל מעשיו לפי התולדות הנמשכות מהם. למשל, יש גם הלכה, יש, המציאו הלכה חדשה. מה ההלכה החדשה שהמציאו? אסור להיכנס לחנות שמוכרת בשבת. אני רוצה שיראו לי איפה זה כתוב בשולחן ערוך. שאסור לקנות מחנות שמוכרת בשבת. רוצה לראות. אתה מסייע לדבר עבירה, הוא עכשיו מוכר ביום חול. אסור לקנות בשבת, זה נכון, זה אני מסכים. אני מסייע לו, רגע, אז אסור. רגע, ונגיד שהוא לא מוכר בשבת, והוא בשבת מדליק טלוויזיה. אז האם מותר לקנות אצלו ביום חול? כי הרי את הכסף שהוא ירוויח, הוא... תמצא לי הלכות, אני רוצה הלכה. אל תמציא לי הלכה. עכשיו, תגיד, מדעת חסידות, אני רוצה לקדם את השבת בישראל, חרם צרכנים וכדומה. אתה צריך לראות עד איפה זה מגיע. אם הדבר הזה מסייע שמתוך זה ירבה השלום בעולם ויתרבה, תתרבה שמירת שבת בעולם, מה טוב? אם אתה תגיע להפך, אז עשו. מה? אני לא אמרתי שאין בעיה, לא, בעיה של כשרות זה סיפור אחר. אדם שמחלל שבת, אז יש כבר בעיה לגבי הכשרות. אני מדבר על לקנות. אתה נכנס אליו, אתה קונה במבה. במבה זה סגור, זה לא הוא בישל, כן? והיום יום שני, יום רביעי, לא משנה מה. אתה קונה במבה, מותר או אסור? מותר. שלא יספרו סיפורים. טוב. יש מספיק דברים שהם אסורים בעיקר הדין.
קורא לי לפעמים, אני מבקש קופה, מבקש קולה, או קוס קפה.
נו.
ובעלת החנות אומרת, אנחנו פתוחים בשבת.
נו.
יש פה איזשהו
היבט
של
חילול השם,
כי היא חושבת
שאסור. לא, איזה חילול השם. הרי מותר לך לשתות כוס קפה גם אצל גוי.
נכון. היא חושבת שבגלל שהיא חושבת אסור, כן? למרות
לי
אין לי תעודה,
פתוחים
בשבת.
היא משוכנעת, אז מה חילול השם?
חילול השם.
אתה יכול להסביר לה, סליחה, אבל זה לא קשור לעניין. אני יודע, אתה יכול להסביר לה שאתה יודע הלכה קצת יותר טוב ממנה, למשל, כן?
אז
בואו,
זה אחר כך
יחס
האנשים
אחרים באים ואווים ש... אז בסדר, נו, אתם... טוב. איפה אנחנו? או אם מעשה אחד, ואם הפרישה... ולפי התנאים המתלווים להם, לפי העת, לפי החברה, לפי הנושא ולפי המקום. ואם הפרישה תוליד יותר קידוש שם שמיים, ונחת רוח לפניו מן המעשה, יפרוש. ולא יעשה. או אם מעשה במער אחד במראיתו הוא טוב, ובתולדותיו או בתנאיו הוא רע, ומעשה אחר רע במראיתו וטוב בתולדותיו, הכל הולך אחר החיתום והתולדה, שהיא פרי המעשים באמת. ואין הדברים מסורים אלא ללב, מבין ושכל נכון. אז מה זה דורש ממך? להיות חכם. אז תהיה. כי אי אפשר לבאר הפרטים שאין להם קץ, והשם ייתן חוכמה עם פבדת ותבונה. ומעשה דרבי טרפון יוכיח, שיחמיר להטות כבית שמאי. ואמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל, אף על פי שמחמיר היה. מה זה הסיפור? מחלוקת בית הלל ובית שמאי לגבי קריאת שמה של ערבית. כתוב לגבי קריאת שמה של ערבית בשוכבך. אז בית שמאי אמרו בשוכבך, סימן שאדם צריך, כשהוא אומר קריאת שמה של ערבית, להיות בהטייה, כאדם ששוכב. ואילו בית הלל אמרו, לא, אין לזה שום קשר, בשוכבך הכוונה בזמן שבני אדם שוכבים, ואתה יכול לעמוד, לשבת, לשכב, איך שאתה רוצה, התנוחה איננה חלק מן הדין. מה עשה רבי טרפון? היה הולך בדרך, הגיע הזמן קריאת שמה, והיטה, כדברי בית שמאי. לכאורה, הוא עשה רק חומרה. נכון? כיוון שאיתה רצו הליסטים לבוא להורגו, כן? כמעט נהרג על ידי כך, כן? סיכנתי מפני הליסטים, אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך, היה מגיע לך למות. למה? שאתה נתית לדברי, שעברת על דברי בית הלל ועשית כדברי בית שמאי. לכאורה, מה קורה? עבר על דברי בית הלל, שבית הלל אמרו שזה לא חשוב איך אתה עושה. וזה שהוא, אם אדם נגיד שוכב ומגיע הזמן קריאת שמה והוא ממשיך לשכב ולקרוא את שמה, בית הלל אומרים אין בעיה, כי הרי אתה לא מחויב לשנות תנוחה, אבל אם אתה מקפיד לשנות את תנוחתך כדי לצאת ידי חובת בית שמאי, אתה עבריין. למה? כי, אז בא הוא מסביר למה. וזה שעניין מחלוקת בית שמאי ובית הלל היה עניין כבד לישראל בפני המחלוקת הגדולה שרבתה ביניהם. וסוף סוף נגמר שהלכה כבית הלל לעולם. הנה קיומה של תורה שגמר דין זה יישאר בכל תוקף לעד עולמי עולמים ולא יחלש בשום אופן, שלא תעשה תורה חס ושלום כשתי תורות. ועל כן לדעת המשנה הזאת יותר חסידות הוא החזיק כבית הלל אפילו לכולה מלהחמיר כבית שמאי. כלומר, מה שקרה, בית שמאי ובית הלל כשהם נחלקו הם הגיעו לידי שפיכות דמים, ירושלמים מפורש, הרגו אחד את השני. אז זה הדבר כל כך טראומטי שכאשר נגמרה המחלוקת עשו כל מה שאפשר כדי שלא תחזור המחלוקת. אז מי שמתה כדי לצאת ידי חובת בית שמאי הוא בעצם מעורר מחלוקת בישראל. מחלוקת בישראל זה עבודה זרה. אז באמת היה מגיע לרבי טרפון למות על זה. בסייעתא דשמיא, באותו מקום שראיתי עובד יהודי יקר מאחינו הרחוקים, שהסביר לי כיצד הוא מכין את האוכל בעצמו, קונה את הלחמניות, בשר, גבינה וכו'. הוא מכין, והמשגיח מגיע פעם בחודש כדי לגבות את התשלום בלבד. ויש לא מעט כאלה. טוב, מה שאתה מספר שהמשגיח מגיע כדי לקבל את התשלום פעם אחת בחודש בלבד, יכול להיות שאותו יהודי לא רצה שאתה תאכל אצלו. אז זה נכון שזה לא בסדר. להגיד שיש רבים, יש לא מעט כאלה, וזאת מנין לך, מותר להאמין ללשון הרע? אז ברגע שאתה, לך יש ידיעה שהדבר הוא לא קשר, אתה לא יכול לאכול. הגעה למידת החסידות תלויה בקיום מלא של עיקר ההלכה, או שניתן להחמיר דבר מסוים שנוח או קל לך להחמיר בו. טוב, זה באמת שאלה גדולה. אני נגיד עוד לא מקפיד על כל ההלכות, האם מותר לי לנהוג במידת חסידות זה דבר מסוים?
מה?
הרב פעם אמר שיש...
אנחנו עדיין בשאלה. אני מסביר את השאלה שלו. הוא שואל, השואל, שאומר, אני, יש דברים שאני עדיין לא בסדר מצד הלכות מסוימות. יש הלכות, אני באמת לא מקפיד, אני לא בסדר. אבל יש הלכה שאני רוצה להחמיר בה. האם מותר לי להחמיר, למרות שבשאר ההלכות אני עוד לא יצאתי ידי חובתי או לא? מה אתה אומר? ש...
הרב פעם סיפור שהיה איזה יהודי שלקח מצווה אחת והקפיד את
הלכות. כן, זה נכון. זאת אומרת שבאמת זה מותר, למרות הסכנות שבזה. כלומר, יש סכנה בזה שאדם מחמיר כל מיני חומרות כשבשאר הדברים הוא לא בסדר, אבל עדיין זה בסדר. המשך. למקום שמוכר בשר, הפיתוי גדול מאוד. הבשר שבא מהשטחים זול בהרבה, ויש להם תעודת כשרות. לעומת הרב לנדה, שיש לו מפתחות של המקום, מפקחים על המשגיחים, ובעל המקום באמת חושש להכניס דבר לא כשר. זה נכון. יש דרגות בהקפדה. אני יודע שיש מקומות שבהם אי אפשר, נגיד אם המשגיח חולה, אז לא מוכרים. למה? כי רק המשגיח יש לו המפתח של המקרר. כן? זה הרבה יותר טוב, בהחלט. טוב, אומר אם כן רמח"ל, וזה לנו לעיניים לראות איזה דרך ישכון אור באמת ובאמונה לעשות הישר בעיני השם. עד כאן הפרק על משקל החסידות. כן? אז בעצם למדנו כאן שיעור גדול, עד כמה שהחסידות לפעמים יכולה להיות מזיקה, ולכן צריך להימנע ממנה. שלום, איך ייתכן שתלמידי חכמים הרגו זה בזה? האם הכוונה חלילה שרצחו זה בזה? והרי רצח זה לכל הדעות. זה נכון, זה באמת לא בסדר. זה טראומטי נורא. כן. אגב, יש לציין שפעם הקראים, טענו שאי אפשר לקבל את דברי הרבנים, כי הרי מצאנו שהם רוצחים, שהרי בעיה. כתוב בתלמוד, שהרי בית שמאי ובית הלל היו הורגים זה בזה. זה נכון, זה בית שמאי שהיו הורגים מבית הלל. ענה רבנו סעדיה גאון, דבר זה לא נמצא בתלמוד. נכון או לא נכון? לא בתלמוד הבבלי, זה בתלמוד הירושלמי. אמרו מכאן המחקרים באקדמיה, מכאן שרבנו סעדיה גאון לא הכיר את התלמוד הירושלמי. בעיה אחת, רבנו סעדיה גאון ישב בארץ ישראל במשך 8 חודשים בישיבה של הגאון הארץ ישראלי אהרון בן מאיר. אז להגיד שהוא לא הכיר את התלמוד הירושלמי, שהוא היה התלמוד הנלמד שם, זה צחוק מן העבודה. כן? אז איך להסביר את זה שהוא אומר, דבר זה לא נמצא בתלמוד? כי הוא עונה לקראים, פשוט מאוד. את הקראים הוא דוחה בקשה, הם לא הכירו את התלמוד הבבלי, הירושלמי, הוא אומר, זה לא נמצא בתלמוד. באמת, חפשו אותי, לא תמצאו. טוב, אז באמת לא בסדר שהם הרגו אחד את השני, זה ממש, כן, רצח, אתה צודק, זה לכל הדעות, אסור לרצוח. כן, השאלה מה זה תלמידי בית שמי? תלמידי בית שמי זה לאו דווקא תלמידי חכמים, זה הגרופיז, הדפוקים שמסביב לבית שמי.
חיילים.
חיילים, כן, אגב. לא, באמת, היו לו חיילים, הרבה שמי. פרק כף א', בדרכי קניית החסידות. הנה. עכשיו כן, פשוט למדנו מה זה חסידות, על חלקי החסידות, משקל החסידות. עכשיו, איך קונים חסידות? לא כתוב. עד עכשיו למד. הנה ממה שיועיל הרבה לקנות החסידות הוא גודל ההסתכלות ורוב ההתבוננות. על מה צריך להסתכל ועל מה צריך להתבונן. בואו נראה. כי כאשר ירבה האדם להתבונן על גודל רוממותו יתברך ותכלית שלמותו ורוב ההרחק הבלתי משוער שבין גדולתו ובין שפלותנו, יגרום לו שימלא יראה ורעדה מלפניו, ובהתבוננו על רוב חסדיו עמנו ועל גודל אהבתו יתברך לישראל ועל קרבת הישרים אליו ומעלת התורה והמצוות וכיוצא מן העיונים והלימודים, ודאי שתתלהט בו אהבה עזה ויבחר ויתאווה להידבק בו. כי בראותו שהבורא יתברך הוא לנו לאב ממש, ומרחם עלינו כאב על בנים, יתעורר בו בהמשך החפץ והתשוקה לגמול לו כבן אל אביו. כלומר, יש פה שתי התבוננויות. אחת של המרחק והשנייה של הקרבה. המרחק הוא המרחק הפילוסופי. מרחק אדיר, בעצם אינסופי, בין האדם לבין השגת בורא. ולמרות כל המרחק הגדול הזה, אהבתו של הבורא אלינו. אז יש פה התבוננות במרחק, התבוננות בקרבה. מרחק מצד האדם, קרבה מצד הבורא. והדבר הזה מוליד שתי הכרות באופן מיידי, היראה והאהבה. אבל, כן?
שייך פה לחיים, כמו שאתה יודע, להסתכלות והתבוננות, שזה לא קשור.
האם יש פה חילוק בין ההסתכלות להתבוננות? כן, אני חושב שההסתכלות זה ההבנה השכלית. כלומר, אדם צריך לברר את המהלך הלוגי. הרוב ההתבוננות זה ההפנמה, ההקשבה הפנימית הנולדת מזה.
בינה
בינה, ליבה, ובה הלב מבין. כן, נכון. היה גוי אחד בשם דקארט. הוא כתב את הספר המדיטציות המטאפיזיות. במדיטציה הרביעית הוא מדבר על התחושה של ההתבוננות שיש לו באלוהות, משהו מאוד מעניין, שהוא חש את קרבת האלוהים כשמש מאירה הנעימה לנפשו מאוד. אבל זה אחרי כל הבירורים השכליים, הוא בירר באופן שכלי את המרחק, ועכשיו מתוך כך הוא חש את מה שהוא חש, ואת זה הוא מתאר, מה שנקרא גודל ההסתכלות שמולידת רוב ההתבוננות. מה? מרחק בין הנברא לבורא, שהוא מרחק אינסופי. צריך להבין מה המשמעות של מרחק. מרחק המנטלי, מרחק מטאפיזי. בקיצור, השכל הפילוסופי מברר את זה. זה המרחק. זה כמו שלמשל בספר הכוזרי, יש דיונים על תארי האלוהות. תוארים, אטריבוטים קוראים לזה בלעז. תארי האלוהות. והדיון על התארים בכוזרים מחולק בשני מקומות. בתחילת מאמר שני ומחצית מאמר רביעי. לכאורה רבי יהודה לוי, שהיה אדם מאוד מסודר, יכול היה לשים את כל הדיונים באותו מאמר. למה חילק חלק, הניח חלק במאמר שני וחלק אחר במאמר רביעי? תשובה. אם תסתכלו במאמר שני בספר הכוזרי, יש אגב על זה פירוש שיצא לאחרונה, אז תראו שמדובר בתארים של השלילה, מה שהפילוסופיה מבררת לאדם, המרחק בין האדם לבין הבורא. לעומת זה, אם תסתכלו במאמר רביעי, תראו שמדובר על התארים שמסופקים על ידי הנבואה, ההתגלות של הבורא אל האדם. אז בכלל לא אותו דבר. זה שכלי וזה חווייתי. השכלי מורה על המרחק, ממילא על היראה. החווייתי מורה על ההתגלות, על הקרבה, האהבה. פשוט מאוד. טוב, והנה. יש פה כמה שאלות. בעניין המחלות, סליחה, כתוב. בית שמאי והלל, קראתי כי בגין זה קהיר מצאו דבר בעניין זה. במה מדובר? ועדיין, מהי התשובה לשאלה הקראית בכל זאת? טוב, אם מצאו משהו בגניזה הקהירית, יפה, אני לא יודע מה מצאו בגניזה הקהירית בעניין זה. עכשיו, מה התשובה הקראית? התשובה הקראית היא שההלכה לא נקבעת על ידי נשק ולא על ידי אלימות, אלא כלל ישראל הוא הקובע. וכיוון שכלל ישראל ראה עד איכן מגיעה המחלוקת הזאת, הטראומה הנפשית שזה עשה בעם ישראל היא כל כך גדולה, שהחליטו עם ישראל לקבוע פעם אחת ולתמיד את ההלכה בדבר הזה, כדי להפסיק את המחלוקת. כן.
יש עניין ביום הורים, סיפרת שכשאנחנו מנסים לזקק בין העירה לאהבה, אז יש עניין
ש... חי שנייה, אני רוצה לגמור עם הנושא של בית יהיה ובית שמה, כי אני אומר שזה כואב לבן אדם. כן, ולכן אפשר לומר שכל דבר שאנשים לוקחים ללב, אז אנשים עוברים את הגבולות. שאסר להבין שבנושא בית שמאי ובית הלל היו גם ריבים נוספים, היו ריבים פוליטיים מסביב לבית הורדוס וכדומה. יש ספר שכתב ישראל פרידמן בן שלום על התקופה הזאת, זה ספר בהוצאת יד יצחק בן צבי. דווקא מלא יראת שמיים הספר, נא לקרוא שם כל הנושא של בית שמאי ובית הלל ודעת לנפשך ינעם. כן, אני רוצה להגיד משהו. שביום הורים אני אמרתי ש...
של הזיקוק בין העירה לאהבה,
כן.
אז דווקא, יש דווקא עניין כביכול שכלי בניתוח של הקורבנות מול פסוקי זמרה, שהם כאילו חווייתיים איתה, או שלאו דווקא.
אמרתי שהקורבנות כנגד יראה, פסוקי זמרה כנגד השמחה.
ועכשיו אמרת ש... כנגד אהבה.
שמחה בעיקר, כן. כן, נו. שמחה, אבל...
האם יש פה גם עניין כאילו של שכל לעירה
ו... לא אמרתי שזה שכל.
חוויה ל...
לא, לא. כל התפילה היא חווייתית. אבל יש סוגי חוויות שונות.
הרב.
רגע. שלום, כבוד הרב. האם לפי הרב מרדכי ידיעהו אפשר לאכול רק אוכל קר בשבת? הפסק שלו הוא לכל העדות. איכן אפשר למצוא את הפסקים שלו בעניין? בברכה, יעקב. לפי הרב אליהו, בוודאי שאפשר לאכול אוכל חם בשבת, וזה מצווה לאכול אוכל חם בשבת. השאלה היא, מה השימוש שאפשר לעשות בפלטה? אז יש כל מיני אופנים. אגב, מישהו אפילו פעם ניסה לייצר פלטה המתאימה לדרישות של הרב אליהו, אבל הוא לא הצליח, זה לא היה כלכלי, בסוף זה לא יצא, אבל היה ניסיון. אז יש כל מיני אופנים כיצד להשתמש בפלטה בשבת לפי הרב אליהו. עיין נא בספרו, למשל קיצור שולחן ערוך עם הערות הרב אליהו, ודעת לנפשך ינעם, כן.
השאלה של
הקראים
הייתה איך
פסקו
על הלכה
בבית הלל,
הם לא נמנעו מלהרוג זו את זו?
לא, השאלה של הקראים הייתה איך אפשר בכלל לסמוך על חכמי המשנה, הרי הם היו רוצחים.
כן, אבל אנחנו מדבר על בית הלל ובית שמאי בכלל.
לא, הגיע אליהם הסיפור של בית הלל ובית שמאי.
לא, בית שמאי באמת רצחו, לא פוסקים על הלכה כמו אותם.
דווקא באותן ההלכות שבית שמאי רצחו שם, דווקא בזה פוסקים כמו אותם. כן, אז זה לא אותם. כן, ברור שלא מדובר על התלמידי חכמים שבהם, אלא מדובר על ההמון המשולהב, חמום המוח. טוב. אגב, לגבי האוכל קר בשבת, כתב הרזה שאסור, מי שנמנע מלאכול חם בשבת, הוא חשוד על מינות. הרזה כותב. מה? רבנו זכריה, זה רחיה הלוי. על המאור, כן. הוא כותב, אפילו הוא כותב שם שמצווה להשמין בשבת.
מה?
כן, הוא מצווה להשמין בשבת, ואולי בגלל זה קראו לו הרזה. כן. טוב. והנה לזה צריך האדם שיתבודד בחדריו, ויקבוץ כל מדעו ותבונתו אל ההסתכלות ואל העיון בדברים האמיתיים האלה. ומה צריך ללמוד? והנה ודאי שיעזרו לזה רוב ההתמדה והעיון במזמורי דוד עליו השלום. וההתבוננות בם במאמריהם ועניינם. כי כי ביותם כולם מלאים אהבה ויראה וכל מיני חסידות. הנה, בדבוננו בם, לא יימנע מהתעורר בו התעוררות גדול, לצאת בעקבותיו וללכת בדרכיו. כמה פרקים יש בתהילים? 150. אז 150 פרקים, 150 שיעורים בעצם, באהבה ויראה. ולא רע. פעם מישהו כתב בעיתון שהאלוהות אצל העברים הקדמונים הייתה אתאיסטית. כן? זה עם פרשנות כזאת שכל התורה כולה היא בעצם מדברת על אלוהים שלא קיים או משהו כזה. אבל הוא כותב, המחבר של המאמר, מה אפשר לעשות? אבל ספר תהילים הוא בכיוון אחר. אבל זה יוצא מן הכלל. נו, באמת. אנשים פשוט לפעמים משועממים, צריכים לכתוב מאמרים על תנ"ך. אם יגידו כמו כולם, אז אף אחד לא יקרא. אומרים הפוך, קוראים, הנה עובדה, קראתי. טוב. וכן תועיל הקריאה בסיפור מעשי החסידים באגדות אשר באו שם, כי כל אלה מורים את השכל להתייעץ ולעשות כמעשיהם הנחמדים, וזה מבואר. כלומר, יש... המעשים שקרו לצדיקים. צריך לדעת לבחור אותם נכון, כי לפעמים הצדיקים עשו דברים שהם מיוחדים להם לפי מצבם. אז הם לא דווקא מושא לחיקוי. אז צריך גם את זה לדעת להבחין. כן.
דברים מהגדות שחזל או בזמנו לא היה לסיפור של
הסיפור של רבי נחמן? מה? בזמנו לא היה מה?
הסיפור
של רבי נחמן. מי דיבר על רבי נחמן?
אני שואל, איזה סיפורים, איזה
דברים?
זה מה שמובא בחז"ל במדרשים?
זה מה שהוא אומר. מה שמובא בחז"ל במדרשים, כן, נכון. אך מפסידי החסידות הם הטרדות והדאגות. כן, כמו שכל דבר, אנחנו יודעים מה הדרכים לקנות, יש גם מה הדבר שמפסיד. אך מפסידי החסידות הם הטרדות והדאגות. כן.
הוא בחדר הפרטי.
כי בהיות השכל טרוד ונחפז בדאגותיו ובעסקיו, אי אפשר לו לפנות אל ההתבוננות הזה, ובלי התבוננות לא ישיג החסידות. כלומר, מה צריך אדם לעשות? צריך לו לדאוג. יש פה בעיה, יש דברים שצריך לדאוג להם. נכון? צריך לדאוג לפרנסה, צריך לדאוג לילדים, צריך לדאוג לכל מיני דברים, לבריאות. אז איך אתה אומר לו לדאוג? עכשיו ינתן בידכם המפתח הגדול להבנה. יש להבחין בין לדאוג לבין לדאוג מי. צריך לדאוג לזה, רק לא צריך להיות מודאג מזה. צריך לדאוג לבריאות, בסדר. להיות מודאג מהבריאות, לא צריך.
תחילת הספר הוא גם אומר, תחילת הספר הוא גם אומר,
הטרדות. הטרדות, כן, נכון. ואפילו אם השיגו כבר, הנה הטרדות מכריחות את השכל ומערבבות אותו, ואינם מניחות אותו להתחזק ביראה ובאהבה ובשאר העניינים השייכים אל החסידות כאשר זכרתי. על כן אמרו זיכרונם לברכה, אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, אלא מתוך שיחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. כל שכן ההנאות והתענוגים שהם הופכים ממש של החסידות. כי הנה הם מפתים הלב להימשך אחריהם, ושר מכל ענייני הפרישות הידיעה האמיתית. אמנם מה שיוכל לשמור את האדם ולהצילו מן המפסידים האלה הוא הביטחון. דו, שישליך יהבו על השם לגמרי, ואשר ידע כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו, כמו שאמרו זכרונם לברכה במאמריהם, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד יום הכיפורים. איך הם קצובים לו? על פי מה? מה? על פי מעשיו בשנה שעברה. ודאי. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש שנה עד יום הכיפורים. על פי מה? על פי מעשיו. איזה מעשיו? של השנה הקודמת. וכן אמרו, מה?
זה ראש שנה.
עד יום הכיפור יש לו את ההזדמנות עדיין לעשות.
שנה ועשרה ימים, לא...
אפשר להגיד עם שנה ועשרה ימים, כן. וכן אמרו, אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. וכבר היה אדם יכול להיות יושב ובטל, והגזרה הייתה מתקיימת, אם לא שקדם הכנס לכל בני אדם, בזיעת אפיך תאכל לחם. אשר על כן חייב אדם להשתדל איזו השתדלות לצורך פרנסתו, שכן גזר המלך העליון, והרי זה כמס. שפורע כל המין האנושי אשר אני מלאת ממנו. על כן אמרו, יכול אפילו יושב ובטל. תלמוד לומר, בכל מעשה ידיך אשר תעשה. כלומר, אדם לא יכול להגיד, פרנסה מן השמיים, אני לא עושה כלום, יושב. אך לא שההשתדלות הוא המועיל, אלא שההשתדלות מוכרח. וכיוון שהשתדל, הרי יצא ידי חובתו. כבר יש מקום לברכת שמיים שתשרה עליו, אינו צריך לבלות ימה, בכלל זה ריצות והשתדלות. הוא מה שאמר דוד המלך עליו השלום, כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים, כי אלוהים שופט זה ישפיל וזה ירים. ושלמה המלך עליו השלום אמר, אל תיגע להעשיר מבינתך חדל, אלא הדרך האמיתי הוא, דרכם של החסידים הראשונים, עושים תורתן עיקר, ומלאכתן תפלה, וזה וזה נתקיים בידם, כי כיוון שעשה האדם קצת מלאכה, משם והלאה אין לו אלא לפתוח בקונו ולא להצטער על שום דבר עולמי, אז תישאר דעתו פנויה וליבו מוכן לחסידות האמיתי ולעבודה התמימה. אבל לא צריך להשתגע אחרי ההשתדלות המתמדת לפרנסה, שאם לא כן, אז מה יהיה עם החסידות של האדם? מאמר חז"ל שמזונותיו של אדם תלויים מראש השנה, לא נשמע קצת מיסטי? הרב יכול להסביר? לא, זה לא מיסטי בכלל. כיוון שאדם נידון בראש השנה, אז על פי זה גם נקבע גם עתידו. על פי מה הוא נידון? על פי מעשה של שנה שעברה, מה מיסטי בזה? דבר פשוט. טוב, עד כאן להיום. שלום.